רוצה ברשותכם לעורר הערה שאני חושב שהיא הערה חשובה מאוד לפתיחת השנה, גם בישיבה, גם בכלל, בואכה ראש השנה. אנחנו יודעים שחז"ל אמרו זמן כגרים. זמן כגרים, הכוונה שהזמן גורם. בשפה של הרב קוק באיגרת התשובה, הרב כתב: כל זמן מאיר בתכונתו. כל זמן יש לו איזה תוכן מסוים, איזה תכונה מסוימת שהוא אמור להופיע בעולם באותו הזמן. למשל, אני אקח דוגמה: ימי חול מול שבת. שבת זה זמן מיוחד, מיום שביעי מאז בריאת העולם, כל יום שביעי מאז הבריאה. כל זמן מאיר בתכונתו. אדם ביום שלישי ילבש בגדי לבן, ידליק נרות, יעשה קידוש של קרות קרליבך ולכה דודי, זה לא, אתה מסרב כאילו. לכן ברור שאדם לא יכול להפוך את יום שלישי לשבת. אם היינו יותר עמוקים, היינו יודעים גם לזהות מה ההבדל למשל בין יום שני לשלישי וכולי זה הדרך. אז כל זמן מאיר בתכונתו זה ההבדל בין יום חול, בין יום חול לשבתות וחגים. כל חג מאיר בתכונה המיוחדת שלו. תקופות היסטוריות מאירות בצורה מיוחדת. יש הבדל בין הזמן שעם ישראל חי בגלות לזמן שעם ישראל חי בארץ ישראל, במדינת ישראל וכו'. בכל אופן, המשפט הזה, כל זמן מאיר בתכונתו, שיושב על גבי דברי חכמים, זמן כגרים, המשפט הזה צריך בירור. אנחנו נכנסים עכשיו, תכף נראה, לזמן שהמשנה ברורה הגדיר אותו הלכתית, ותכף נראה מה התוכן הפנימי, אולי, או לפחות כיוון אחד של התוכן הפנימי, שהחפץ חיים הגדיר את הזמן הזה בצורה מאוד מאוד מיוחדת. לכן כשאנחנו נכנסים לחודש אלול, א' אלול, עד ראש השנה, יום הכיפורים, ואפילו הושענא רבה לפי המקובלים, אבל ודאי ה-40 יום האלה, תכף נראה, מ-א' אלול עד יום הכיפורים, הזמן הזה הוא זמן מיוחד. זמן אלול בישיבות בכלל הוא זמן מיוחד, וצריך להבין במה מיוחד הזמן. כל זמן מאיר בתכונתו, מה תכונת הזמן. ממילא אם נדע איזה תוכן אלוקי חל בזמן הזה באופן ייחודי ביחס לשאר השנה, אז ממילא נוכל לכוון את רצונותינו, את דעתנו, את השאיפות שלנו, את עבודת השם שלנו, נוכל לכוון את זה לכיוון הנכון. אז השולחן ערוך פותח את הלכות ראש השנה בסימן תף קוף פי א', וכותב: נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות. לא, תודה. נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. השולחן ערוך מזכיר פה שני זמנים. זמן אחד אשמורת, אשמורת הכוונה סוף הלילה, וראש חודש אלול עד יום הכיפורים. האם יש איזה מכנה משותף לזמנים האלה? האם יש מכנה משותף בין הזמן שהוא כל לילה סוף הלילה, כלומר כל יום בשנה 365 ימים סוף הלילה, ובפרט האם יש ייחודיות לזמן הזה שהוא מראש חודש אלול עד יום הכיפורים ביחס לזמן הזה של האשמורת? אומר החפץ חיים במשנה ברורה פה, סעיף קטן א', או אפילו בהקדמה לפני סעיף קטן א', נוהגים לקום באשמורת. למה באשמורת? בסוף הלילה הקדוש ברוך הוא שט בעולם הזה. טוב, אני לא יודע מה זה הקדוש ברוך הוא שט בעולם הזה, אני לא מבין לא הייתי בשייטת, כן? לסוף הלילה הקדוש ברוך הוא שט בעולם הזה, והוא עת רצון. שימו לב, כל לילה, כל ההיסטוריה, כל יום, סוף הלילה, אשמורת אחרונה, הוא זמן שהמשנה ברורה קורא לו עת רצון. איך זה קשור לראש חודש אלול עד יום הכיפורים? ומה שנהגו מראש חודש אלול, שאז עלה משה בהר סיני לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר, שלא ייתו עוד אחר עבודה זרה, ואווה את רצון. כלומר, ראש חודש אלול, משה רבן עולה פעם שנייה אחרי שבירת הלוחות לקבל לוחות שניים, יורד ביום הכיפורים וכו'. אם כן, הזמן הזה שמשה רבנו עולה פעם שנייה אחרי שכבר הוא מחל על חטא העגל, הזמן הזה נקרא עת רצון. אם כן, פעמיים עת רצון. יש עת רצון כל יום בשנה, אשמורת אחרונה סוף הלילה, ויש עת רצון מיוחדת שהיא תקופה מסוימת כל שנה, שהם 40 יום, כלומר 325 ימים בשנה, הם ימים רגילים, אבל יש 40 ימים בשנה שהם ימים מיוחדים שנקראים עת רצון. זה התחיל באלף אלול, בואכה ראש השנה עד יום הכיפורים. ולכן את העת רצון הזו עדיף לגלות ב-40 ימים הללו באשמורת, שיהיה את רצון פעמיים, את רצון המיוחדת של הזמן הזה ואת רצון של כל לילה ולילה. ולכן נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. טוב, אולי אנחנו פחות נוהגים אשמורת, יכול להיות, כי בחורי ישיבה יש להם את סדר היום שלהם ואת את המטרות שלהם וכו', אבל ודאי שאנחנו נוהגים, אחינו הספרדים נוהגים לומר מראש חודש אלול ואילך. אם כן, הזמן הזה נקרא את רצון. אז כל זמן מאיר בתכונתו, זמן קדרים, מה המשמעות, התוכן של הזמן הזה שאנחנו התחלנו להיות בתוכו? את רצון. טוב, דרך אגב, המלבי מבחין בין המושג זמן למושג את. לכל זמן ואת לכל חפץ תחת השמיים. אומר המלבי, זמן זה הממד הטכני, היום יום שלישי בשבת, אי אלול וכו', ויש את, את הכוונה התוכן האלוקי המיוחד הנמצא בזמן. אז לכל זמן פסיק ועת לכל חפץ, חפץ הכוונה תכלית, רצון, מטרה. אז יש חפץ, יש איזה תוכן בכל עת. אז הזמן הזה נקרא עת רצון. התוכן האלוהי המופיע בזמן הזה הוא התוכן של הרצון. יפה, על איזה רצון מדובר? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, הרצון של השם, כלומר השם רוצה בנו, בפרט בעשרת ימי תשובה, כפי שנפסק להלכה על פי הגמרא וכו', אפילו תשובה ליחיד ולא רק תשובה לרבים. אם כן, אפשרות אחת להגיד שהעת רצון הזו היא תלויה בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא 40 יום בשנה רוצה אותנו, הוא רוצה אותנו כל השנה, כל החיים, כל ההיסטוריה, אבל ב-40 ימים הללו רצונו יותר נפתח אלינו, השפעתו יותר משפיעה עלינו. אז זה תלוי בו. זה, אם זה את רצון של הקדוש ברוך הוא, אז זה כבר תלוי בו, זה לא תלוי בנו. אבל אפשרות שנייה לומר שהזמן הזה מיוחד בזה שהוא את רצון, כבא לומר הרצון של האדם יכול להתעורר בזמן הזה. אם כן, זה לא רק את רצון מצד הבורא, זה את רצון מצד הנבראים. כלומר, אני אגיד את זה בצורה אחרת, אם 325 ימים בשנה הרצון שלנו, שתכף נברר מה זה, מה אנחנו צריכים לרצות, הרצון שלנו קצת חסום ולפעמים אטום כלפי האמת האלוקית, המגמות האלוקיות וכו', יש 40 יום בשנה שהקדוש ברוך הוא מסיר לנו, אם אפשר לומר, איזה אורלה כזאת, איזה אורלה שחוסמת ואותמת ומפריעה ומעכבת את הרצון האלוקי שבקרבנו, שתכף נברר מהו, מעכב אותו מלהוציא לפועל. בראש השנה, ב-40 יום הללו, הקדוש ברוך הוא מסלק את כל החסימות האלה. אנחנו הרבה יותר פתוחים להופיע את רצוננו, שהוא רצון השם הנמצא בנו. אם כן, יוצא שאם זמן כגרים וכל זמן מיר בתכונתו, והתכונה של הזמן הזה, התוכן של הזמן הזה, התוך של הזמן הזה, הוא את רצון, לא רק מצד רצון הבורא אלא מצד רצון האדם, אז צריך לברר מה אנחנו צריכים לרצות בכלל ובפרט בימים האלה. אז אפשר ללכת פה בהרבה מאוד כיוונים. אני רוצה ללכת בכיוון אחד שהתחדש לי לפני כמה שנים, וזה דברים עצומים, בעקבות ספרי סיכום וליקוט והסבר בתורת הרמח"ל. לא מצאו פה את הספר, אני לא ידעתי גם שאני בדרך לפה, אז לא הבאתי איתי את הספר. הספר הזה נקרא משנתו של הרמח"ל, כריכה כחולה, יצא לפני כמה שנים, ספרים מביאים, יש על חגי תשרי, יש גם על חגים אחרים. ושם הרב פרידלנדר, הוא שעסק מאוד בכתבי הרמח"ל, הוא מלקט מקורות מהרמח"ל ופשוט מפרק אותם לגורמים, מביא מקורות מקובלים אחרים, דברים נפלאים ביותר. אז הוא בונה את מה שאני הולך להגיד עכשיו על משפט אחד שמופיע ברמח"ל בספר דרך השם במצוות הזמנים, בהוצאה הרגילה של בהוצאה הזאת של הרמח"ל, ההוצאה הרגילה, בעמוד 163. איך הרמח"ל מגדיר את ראש השנה? אנחנו עכשיו 40 יום בואכה ראש השנה, בואכה יום כיפור, בסדר? אז תכף נראה מראש השנה אפשר להוציא בעצם מה זה היית רצון שמתחילה באלף אלול, כנראה למה צריך לכוון עד ראש השנה ואחר כך ליום כיפור. אומר הרמח"ל כך, אני קורא משפט אחד: כי הנה ביום זה הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם כולו ומחדש כל המציאות בבחינת הסיבוב החדש, דהיינו השנה החדשה. אם אני אגדיר רגע, אומר כאן הרמח"ל, בעצם ראש השנה יש בו שני דברים. דבר ראשון הוא יום הדין, הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם כולו, כל באי העולם, אז קודם כל ראש השנה ויום הדין. ב', הקדוש ברוך הוא מחדש את המציאות בבחינת הסיבוב החדש. כלומר, אני אגיד בשפה שלי, ראש השנה זה זמן שבו מתחיל סיבוב חדש של מעשה בראשית. טוב, זה גם למדנו אצל הגננת, שנה חדשה, נו מה? מה הרמח"ל פה רוצה להגיד? אז אני רוצה לשאול שלוש שאלות שמופיעות שם בספר. יש הרבה שאלות, אבל שלוש שאלות יסודיות. שאלה ראשונה, וכל זה כדי להסביר את המושג, את הרצון, ולמה אנחנו צריכים לכוון את עצמנו בימים האלה לקראת ראש השנה ואחרי זה יום הכיפורים ועד השנה רבה. שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מביא שם בספר את החידה בשם הרמק, רבנו משה קורדוברו, רבו של הארי הקדוש, שקבור בצפת על ידו בכניסה שם לבית הקברות, מי שמכיר. שואל הרמק שאלה עצומה: רוב בני אדם חושבים שיום הדין זה על מה שהיה, כלומר ראש השנה זה בעצם יום הדין על השנה שהייתה. שואל הרמק, אם ככה, אז בעצם, ולכן אנחנו הרבה פעמים באים בתודעה כזאת וזה מין צורת התנהגות כזאת, נגיד עכשיו בחודש אלול, שאני אומר את זה בשפה קצת ילדותית, עשינו הרבה שטויות, קלקלנו, אבינו, חטאנו, פשענו, ועכשיו אנחנו צריכים קצת, מה שנקרא, לעשות מקצה שיפור עם מועד ב', אז אנחנו עכשיו באלול קצת משפרים את הבעיות שיצרנו כל השנה, משהו כזה. שואל הרמק שאלה אדירה: אם ראש השנה זה יום הדין ביחס לשנה שהייתה, כלומר אם ראש השנה של תשפ"ד, שהוא יום הדין, זה מה שכתוב פה, כן, הוא יום הדין, אם ראש השנה הוא יום הדין ביחס לשנה שהייתה, כלומר תשפ"ג, אלפים תשפ"ג, אז ראש השנה היה צריך להיות, כך הוא אומר, בשליש האחרון של חודש אלול. כלומר ראש השנה היה צריך להיות בעצם, כלומר לא ראש השנה, סליחה, יום הדין, יום הדין היה צריך להיות בכף באלול, ועשרת ימי תשובה היו צריכים להיות מכף באלול ויום כיפור ביום האחרון של חודש אלול של השנה הזאת. כי אם יום הדין זה יום הדין של השנה הזאת, אז מה שייך לייצר יום הדין בשנה הבאה לשנה שהייתה? הפוך. הרי אם אתה אומר ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, זה לתקן את מה שהיה, אין בעיה, אז זה לתקן את מה שהיה. אז מה שהיה זה השנה שהייתה, אז יום הדין היה צריך להיות בכף באלול, ואחרי זה עשרת ימי תשובה, ויום האחרון של השנה יהיה יום כיפורים, וסיימנו את השנה חלקים, נקי. זהו. שאלה אדירה, איך לא שאלנו אותה? מה שייך יום הדין, אם הוא מיוחס לשנה שהייתה, מה שייך שהוא יחול בשנה הבאה שמתחילה בשנה הבאה? ביום שהשנה הבאה, ביומיים שהשנה הבאה מתחילה. זה לא רלוונטי בכלל. שאלה ראשונה של החמורה. שאלה שנייה, אנחנו אומרים בתקיעות, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. היום הרת עולם, לפי תוספות, המילה הרת מלשון הריון. נעזוב כרגע הריון, בריאה, יצירה, עשייה, לא ניכנס לכל זה, אבל נגיד בשפה שטחית ולא מדויקת, היום הקדוש ברוך הוא הרע את העולם, ברע את העולם. לא הבנתי. אם הייתי שואל כל ילד, בוא נשאל, מה שם, אתה לא ילד, כן, אבל מה שם כבודו? יונתן. בן כמה אתה? 19, יופי, אז תדע לנו על התשובה, על השאלה שאני שואל. מתי הקדוש ברוך הוא ברע את העולם? איך? כלומר לפני 5,783 ו-11 חודשים ו-5 ימים, נכון? אז כשאנחנו אומרים היום הרת עולם, כלומר באלף בתשרי, גם בבית בתשרי, אבל באלף בתשרי, אנחנו הולכים באלף בתשרי אלפים תשפ"ד, עוד קצת פחות מחודש, אנחנו הולכים להגיד את המשפט היום הרת עולם. שואלים, מביא גם הרמח"ל, לכאורה המשפט הזה לא נכון. היום הרת עולם? היום הקדוש ברוך הוא בורא את העולם? כלומר באלף בתשרי, עוד כמה שבועות הקדוש ברוך הוא בורא את העולם? אומר, מה פתאום הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? היום, היינו צריכים להגיד, היום היה הרת עולם, היום לפני כך וכך שנים הקדוש ברוך הוא הראה את העולם. אז איך אפשר להגיד היום הראת עולם? לכאורה זה לא נכון. אז מה אנחנו אומרים? ודבר שלי, לכאורה זה שקר. ודבר שלישי, שואל הרמח"ל, וכנראה הוא רומז לזה במשפט שקראתי, אם ראש השנה מאופיין בזה שא' הוא יום הדין, ב' שמתחיל סיבוב חדש, מה הקשר בין שניהם? מה הקשר זה שמתחילה שנה חדשה לזה שזה יום הדין? מה זה רלוונטי פה בכלל? מה הקשר? אם כן, שלוש שאלות. שאלה ראשונה, אם ראש השנה הוא יום הדין לשנה שהייתה, אז הוא היה צריך לחול בסוף השנה המסתיימת, ב' ולא בתחילת השנה הבאה. כנ"ל, עשרת ימי תשובה יום הכיפורים, א', ב', איך אנחנו אומרים היום הראת עולם? הרי לכאורה זה שקר. לא היום הקב"ה בורא את העולם, הוא ברא אותו לפני כך וכך שנים. ג', מה הקשר בין שני הממדים שהרמח"ל אומר שהם ראש השנה, א', יום הדין, ב', הסיבוב החדש. רבותיי, אומר הרמח"ל דבר עצום, ושם בספר משנתו של הרמח"ל זה מבואר בפרוטרוט והרבה מאוד ממדים. אני ככה מדבר בקיצור. אומר הרמח"ל כך, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אולי נתחיל במשפט קודם, המילה שנה, ראש השנה, אנחנו חיים זמנים של שנה, משנה לשנה. המילה שנה היא מלשון שונה, היא מלשון שינוי. אומר הרמח"ל, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא בורא כל שנה את העולם מחדש. כלומר, נכון שבגמרא כתוב שית אלפי שניה ועלמה, חכם גילו לנו שהעולם הזה הוא בן 6,000 שנה, נכון, אבל באופן אמיתי הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו לא רק בכל יום מעשה בראשית ובכל שנייה, שזה ודאי נכון, שגם לזה הרמח"ל מתייחס ונפתח את זה כרגע, אם זה בכל יום או בכל רגע או בכל שנה, סוגיה, אבל הקדוש ברוך הוא מחדש, החידוש העיקרי שהקדוש ברוך הוא מחדש את מעשה בראשית זה כל שנה ושנה בראש השנה. כלומר, אם נגיד בצורת קיצון, כשהקדוש ברוך הוא ברא שנת אחד לבריאת העולם, לא היה ברור האם תהיה שנת שתיים לבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם לשנה אחת, ולשנה הזאת, שנת אחד לבריאת העולם, יש לה מטרות, יש לה ייעוד, ומי שאמור להוציא את המטרות ואת הייעוד בשנת אחד לבריאת העולם זה אותם האנשים, אותם בני האדם שהם בעלי הבחירה והאחריות ולא החי צומח דומה. הם אמורים להוציא את השנה הזאת, את המטרות והמגמות האלוקיות אל הפועל. שנת שתיים לבריאת העולם לא היה בטוח שהקדוש ברוך הוא הולך לברוא אותה. על פי מה הקדוש ברוך הוא החליט לברוא שנת שתיים? בואו נהיה רלוונטים אלינו. הקדוש ברוך הוא ברא לפני כמעט שנה את שנת 5783, אלפים תשפ"ג. יופי. לכמה זמן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את השנה הזאת? כלומר, כל שנה, אני אגיד עוד פעם יותר ברור, כל שנה העולם היה בעצם אמור להיות חרב בסוף השנה, אבל הקדוש ברוך הוא החליט בסוף כל שנה לברוא עוד שנה. אז באלף ובית תשרי, שנה שעברה, אי אלפים תשן פי ג', ראש השנה שעבר, למה הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם לעוד שנה? תשובה, כי יש כנראה לשנה הזאת ייעוד ומטרה. יפה. וכדי שהייעוד והמטרה האלה יצאו אל הפועל, הקדוש ברוך הוא צריך אנשים, בשפה שלנו צריך חיילים שיקחו אחריות על הייעוד והמטרה המיוחדת, השונה, לשון שנה, השונה של השנה הקרובה. לו תיאורטית לא יהיו אנשים, לא יהיו חיילים שיהיו מוכנים לקחת אחריות על המטרות והמגמות שהשנה הזאת תשפ"ג הייתה אמורה להוציא לפועל, אז הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את השנה הזאת, אין בה צורך, היא מיותרת. מה, היא אמורה להיות שכפול של השנה שעברה? אין בה צורך. נגיע אלינו עוד כמה שבועות, ראש השנה 5784, אלפים תשפ"ד. יופי. מסתכל הקדוש ברוך הוא בשמיים, אומר ככה, יש לי לשנת אלפים תשפ"ד, לשנה הבאה, יש לי כמה מטרות שאני רוצה שהעולם יהיה, בין אם זה מטרות כלל עולמיות, כלל ישראליות, מטרות פרטיות לכל אחד מאיתנו וכו'. העולם הזה צריך להתקדם, העולם הזה מתקדם, הגאולה מתקדמת, העולם מתקדם לגאולתו, לתיקונו. מסתכל הקדוש ברוך הוא, אומר, רגע, עוד לא החלטתי אם שווה לברוא את העולם עוד שנה, כלומר אם תהיה שנת 5784. אומר הקדוש ברוך הוא, במה זה תלוי? זה תלוי בדבר אחד, זה תלוי האם יש אנשים פה בארץ ובפרט עם ישראל
שהם מוכנים לקחת אחריות ולגלות את רצוני, לגלות את רצוני, תכף נגלה את רצון, לגלות את רצוני פה בארץ, בין אם רצוני הכללי, מה עם ישראל צריך להתקדם בשנה הזאת, מה הגאולה צריך להתקדם בשנה הזאת, האנושות, ההוויה, או גם כל אחד מאיתנו באופן פרטי. לו יצויר ציור חס ושלום שאין חיילים למשימה, אין טעם לברוא עוד שנה, אין טעם. ולכן בעצם יוצא ככה, שבעצם ראש השנה הוא הסיבוב החדש. אני קורא שוב את המשפט של הרמח"ל: הוא מחדש כל המציאות בבחינת הסיבוב החדש, דהיינו השנה החדשה. מה זאת אומרת? כל ראש השנה, כל א' ב' תשרי, כל שנה, הקדוש ברוך הוא מחדש, בורא שנה חדשה עכשיו. עכשיו הוא בורא. ולכן כשאנחנו אומרים את המשפט היום הרת עולם, זה נכון. היום, עכשיו, באלף ב' בתשרי, הקדוש ברוך הוא הורא את העולם. הוא בורא את העולם עכשיו, עכשיו ממש. הוא לא ברא לפני 5,784 שנה. עכשיו הוא בורא את השנה החדשה. והוא בורא את השנה החדשה הזאת, שהיא שונה מהשנים שהיו לפניה, וכנראה גם שונה מהשנים כאן, בעזרת השם, שיהיו אחריה. כי לשנה הספציפית הזאת, הבאה לנו לטובה, יש לה את הייעוד שלה, ואת המטרות שלה, ואת המשימות שלה. ולכן הקדוש ברוך הוא צריך אנשים, צריך אותנו, שנאמר לריבונו של עולם, אנחנו חיילים שלך, אנחנו מוכנים להיות במשימה הזאת, במטרות האלה. ככל שנזהה את המטרות המדויקות, יש מטרות אולי קבועות, שזה כותרת כללית, רצון השם, תורה ומצוות, יראת שמיים, גאולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, תיקון עולם, בסדר, זה משימות כלליות. אבל יש כנראה משימות ספציפיות שאנחנו נגלה אותם כנראה בהמשך השנה הבאה, שאנחנו צריכים להופיע אותם, להוציא אותם אל הפועל. ואז כשאנחנו אומרים היום הרת עולם, זה אמיתי. היום כשאנחנו נעמוד בראש השנה ונאמר היום הרת עולם, זה אמיתי. היום הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, היום הקדוש ברוך הוא בורא שנה חדשה, בורא סיבוב חדש, הוא מחדש כל המציאות בבחינת הסיבוב החדש. זה ממש סיבוב של מציאות חדשה, דהיינו השנה החדשה. ואיך זה קשור ליום הדין? למה הסיבוב של השנה החדשה זה יום הדין? כי זה בדיוק הדין. הדין הוא לא על מה שהיה, הדין הוא על מה שיהיה. זה הדין. אדם עומד בראש השנה, איפה צריכה להיות התודעה שלו, איפה המחשבה שלו, במה הוא ממוקד? הוא עומד בראש השנה, צריך לומר שתי מילים, שלוש מילים, ארבע מילים, חמש מילים: הקדוש ברוך הוא, אני חייל שלך. אני אומר את זה בצורת קיצון. מי שלא נכנס ככה לראש השנה ולא עומד ככה בראש השנה, שלוש נקודות. אתה מוכן להיות חייל? אנחנו מוכנים להיות חיילים? מוכנים להיות אמצעי להופעת הרצון האלוהי הנמצא בקרבנו? מה זה את רצון? וזה לא, כנראה לא, זה לא מתחיל בראש השנה, כי צריך כנראה הכנה, כמו שאמרו דרשנים, אב, ראשי תיבות, אלול בא, אלול, זה תשרה בא, וכו'. אז אנחנו בימים האלה נמצאים ב-40 ימים של את רצון. 40 ימים שהרצון האלוקי רוצה להשפיע עלינו טובה. במה תלוי הרצון האלוקי הזה מלמעלה למטה? תלוי ברצון האנושי שלנו מלמטה למעלה. האם אנחנו מעוררים את רצוננו? למה צריך לעורר את הרצון? אז עד היום אולי חשבנו, להוסיף לימוד תורה, להוסיף חסדים, להוסיף כוונה בברכת המזון וכו'. כל זה נכון, אנחנו לא מתזלים בדברים הפשוטים והידועים, זה נכון. אבל אני חושב שיש כאן נקודה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר יסודית, הרבה יותר שורשית, הרבה יותר כוללת, הרבה יותר שלמה. הקדוש ברוך הוא בימים האלה פותח את רצונו אלינו מלמעלה למטה, אני לדודי ודודי לי, בתנאי, לא רק, אבל בעיקר בתנאי, שאנחנו פותחים את רצוננו, שאנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לגלות את הרצון שלך בתוכנו, בקרבנו. ולכן זה יום הדין. זה יום הדין על מה? יום הדין, האם אנחנו מוכנים להיות חיילים? ולכן, שנזכה כולנו לחיים ארוכים וטובים, זה מה שאנחנו אומרים, מי לחיים, מי למוות, מבריאות, מי חולי. ולכן יום הדין הוא חייב להיות ביום של הסיבוב החדש. ולכן לא יכול להיות, אני חוזר לשאלה של הרמק, ולכן לא יכול להיות שראש השנה יהיה, או נקרא זה יום הדין, יהיה בסוף השנה שעברה. כי יום הדין הוא לא סיכום של השנה שהייתה. יום הדין הוא התחלת החיים החדשים של השנה שתהיה. ובמה זה קשור לדין? אם אתה תהיה חלק מהחיים החדשים האלה, האם נהיה חלק מזה? במה זה תלוי אם נהיה חלק מזה? האם אנחנו מוכנים לגלות רצון השם בשנה הקרובה עם המשימות המיוחדות והיעדים הייחודיים שלה. ולכן אולי עוד הערה שהערנו אותה פה כמה פעמים נדמה לי בשנים הקודמות, ולכן המצווה היא שופר בראש השנה, יום תרועה. אומר הרמח"ל חצי משפט שדילגתי לה בהתחלה, אך עניין השופר בראש השנה, כי הנה ביום זה הקדוש ברוך הוא עודן את כל העולם כולו ומחדש את המציאות בבחינת הסיבוב החדש. מה זה קשור לשופר? השופר אמור להיות לפי המשפט הזה כלי ביטוי לסיבוב החדש, כלומר יום הדין, כלומר כמה אנחנו מוכנים להיות חיילים לגלות את הרצון האלוקי דרכנו בעולם לייחודיות של השנה הזאת. מה זה קשור לשופר? אנחנו יודעים שיש שני סוגים של שופרות. איזה מסר אתם יודעים עכשיו? איך?
מצה.
אוקיי, אז מסרת ראש שנה, מי שמכיר, אז הגמרא שם דנה קבב או משהו כזה שיש שני סוגים של שופרות, אבל לא, יש קרן ושופר. כלומר לא כל הקרניים נקראים שופר, ולא ניכנס עכשיו איזה קרניים של איזה בעלי חיים. יש קרניים שהם קרניים אטומות, כלומר הקרן עצמה היא, יש בתוכה חומר. ואם אני אקח נגיד איזה מקדח והתחיל לקדוח בתוך השופר והוציא את, 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 את החומר שבתוכו, ונגיד שנוצר שופר חלול ותקעתי ויצא כל נפלא, יצאתי את החובה או לא? לא, כל השופרות קשרים, לא כל הקרניים קשרות. כל השופרות, מה זה שופר? אומר הרשב"א ועוד, שופר זה הסוג השני של הקרן, שהיא קרן חלולה, שהיא נבריאה חלולה לכתחילה, ולכן היא נקראת שופר מלשון שפופרת. כך אומרים, כך אומר הרשב"א, שופר לשון, וגם הרן אם אני טועה, שופר לשון שפופרת. מה זאת אומרת? למה דווקא מותר ומצווה לתקוע בקרן חלולה ולא בקרן או בקרן שנבראה חלולה ולא קרן שאני יצרתי אותה חלולה? מה ההבדל? אלא ההבדל הוא, צריך לומר כך, שבעצם השופר, הקרן נגיד של העיל, הקרנות החלולות הנקראות שופרות מלשון שפופרת, כי הן חלולות כשפופרת, הקרנות השופרות החלולים זה בעצם סימן לעצמנו. מה זאת אומרת? האדם גם הוא אמור להיות שופר, צינור חלול. כלומר כל אחד מאיתנו הוא בעצם אמור להיות צינור חלול להופעת הרצון האלוקי דרכו. נחזור לדברים הקודמים, אני חייל. לכן כשאדם שומע כל שופר בראש השנה, הוא בעצם אומר את המילים הבאים. אם אמרנו מקודם שצריך להגיד חמש מילים בראש השנה, הקדוש ברוך הוא אני חייל שלך, לא, כמה אמרנו? הקדוש ברוך הוא אני חייל שלך, ארבע מילים. אז אפשר לומר לפי זה, הקדוש ברוך הוא אני שופר, אני צינור חלול להופיע רצונך. רבותיי, אז אם כן יוצא לפי זה, מה מיוחד בימים האלה? זמן כגרים כל זמן מרבית תכונתו. אומר המשנה ברורה, אומר חפץ חיים, עת רצון. זה עת שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עלינו את רצונו מלמעלה למטה, אבל בתנאי שאנחנו נופיע את רצונו אצלנו מלמטה למעלה. במה זה תלוי? מה זה נקרא להופיע רצונו? זה אומר האם האדם מבטל את האגו שלו, מבטל את הפרטיות שלו, מבטל את הרצונות הנמוכים שלו, מבטל את כל הצדדים השפלים שבקרבו, ומוכן להיות חייל, מוכן להיות שופר. ואז הוא מצדיק את בריאתו המחודשת בשנה החדשה, כי הוא חלק מהמשימה של השנה החדשה. ואז ממילא הוא עומד בדין, הוא עומד בדין כי צריך אותך, צריך אותך למשימה של שנה הבאה, בין ברמה הכללית בין ברמה הפרטית. בלעדיך השנה הזאת לא תצא לפועל. לכן אם אנחנו מסכמים ומסיימים, יוצא לפי זה ככה, שבימים האלה שהם ימים מיוחדים, ימי עת רצון, כל אחד מאיתנו צריך להתכונן, להכין את עצמו, לא רק לשפר את עצמו בעוד כמה דקות תוספת בסדרים וכמו שאמרנו עוד כמה כוונות בתפילה שכל זה חשוב ונכון, ועוד כמה בן אדם לחברו, כל זה ודאי נכון, אנחנו לא מזלזלים בזה, אבל יש כאן אני חושב נקודה הרבה יותר עמוקה, שבזמן הזה צריך לדעת שיש סגולה של הרצון שלנו להתעורר,
זאת סגולת הזמן, והרצון שלנו שצריך להתעורר זה שאנחנו מוכנים להיות כלי, שופר, חיילים של ריבונו של עולם במשימות של השנה הבאה. אני רוצה לומר משפט אחד שלא יצא לי לדבר עליו בזמן האחרון פה. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד חשובה, כמו שהגדרנו כבר כמה פעמים פה בשיעורים, אמרו חכמים, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת. צריך להוסיף באמצע בין השניים הראשונים לשניים האחרונים, צריך להוסיף עוד משפט אחד, על כוחך אתה גדל. ילד קטן, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, אחר כך חי ומת, נכון, אבל יש עוד על כוחך אחד, על כוחך אתה גדל. ילד קטן, תינוק מקף ילד קטן, לא יכול לעצור את הגדילה שלו. מתי שהוא יפך להיות בחור, בן 19, ואחרי זה הוא בן 25, הוא גדל. לכן הכוחך אתה גדל. ולכן תהליך הגדילה של הפרט מופיע גם בתהליך הגדילה של האומה. וכמו שאמרנו בשיעורים קודמים, אני חוזר על זה פה, כי נקודת השני מאוד חשובה, בנקודת הזמן של כל זמן מיר בתכונתו ברמה הלאומית שאנחנו נמצאים בה כרגע, אמרנו על פי המאמר במאמרי ראייה, למדנו שבסוף שנה שעברה או לקראת סוף שנה שעברה, שהילד הקטן, התינוק, הילד הקטן עסוק בעיקר בשני דברים. דבר אחד זה עצם הקיום הפיזי שלו, נכון? האדם מכיר בתחילה, כמו שרב קוטם אומר ראייה, את מה שנחוץ לו. לכן התינוק הקטן רוצה ביטחון וכלכלה, זה מה שמעניין אותו, הוא רוצה לחיות, הוא רוצה להימנע מפגיעה מבחוץ, ביטחון, והוא רוצה לחיות, כלכלה, זה מה שמעניין אותו. האם הילד הקטן, חוץ משאלת ההכרח הקיומי, שואל שאלות של מהות ומשמעות ומגמות ומטרות? לא, הוא עדיין תינוק. בית, הילד, התינוק ילד קטן, הוא לא רק שהוא לא שואל את שאלת המשמעות או להוכה את ההכרח, הוא גם לא מגלה עדיין את העצמיות המייחדת אותו, אלא הוא חקיין חיצוני, הוא חקיין סביבתי. יש לי מישהו פה ממריה, אולי נקרא את זה? אשמח לקרוא את זה. הוא מושפע מההשפעות החיצוניות לו, ולכן הילד הקטן למשל במשפחה הילד הקטן במשפחה הוא התנהג באופן כזה שהוא מחכה את האחים שלו, מה שהוא רואה ככה הוא עושה. אני אקרא רגע את זה. מי שרוצה לכתוב מקור, מאמרי ראייה עמוד 178. המאמר נקרא יום הביקורים זמן מתן תורתנו. יש שני מאמרים, זה המאמר השני באמצעיתו של המאמר. האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. אם כן, מה מאפיין שלב ראשון של חיים של האדם פרטי? א', ההכרח הקיומי, ב', החקיינות הסביבתית, החברתית. אתה מחכה את מה שאתה רואה מסביב. מה קורה לאדם המתבגר? האדם המתבגר הוא כבר לא שואל רק שאלה של הכרח, נכון? כמו התינוק הוא מחפש לאכול אחרי שהוא שבע ואכלת ושבעת וישנת, זהו. אבל האדם המתבגר, נגיד הרשמים פה כרגע, הם לא רק שואלים את שאלת ההכרח, הם שואלים את שאלת המשמעות, את המטרות, את הערכים, את האידיאלים, בשביל מה אני חי? לא אני רוצה לחיות, בשביל מה אני רוצה לחיות? עד אשר יבוגר שכלו, ואז קוראים שני מהפכים בגיל ההתבגרות של היחיד. א', מהפך ראשון, מעבר מהכרחיות למשמעות, בסדר? ומעבר שני, כבר אני קורא את זה, מעבר מחקיינות, שאתה מחכה את מה שאתה רואה מבחוץ, להכרה עצמית של האישיות המייחדת אותך, העצמיות שלך, הייחודיות שלך, ואתה רוצה להוציא את עצמך אל הפועל ולא להיות חקיין של מישהו אחר. עד אשר יבוגר שכלו לבוא לידי המדרגה הפנימית, להכיר את עצמו ואת אופיו ואת נפשו ואת מהותו היסודי. זה סדר ההתפתחות של האדם הפרטי. היות ולא עכשיו הזמן להאריך, נגיד במשפט, כסדר ההתפתחות של האדם הפרטי, סדר ההתפתחות של האומה. גם האומה עוברת גיל ההתבגרות בתהליך גאולתה, ברוך השם האחרון שלנו פה, גאולה שלישית אין להפסק. בשלב הראשון של הגאולה חיפשנו את ההכרח, ההכרח הוא להיות עם חופשי בארצנו, זהו. אנחנו רוצים להיות אומה חופשית ויצרנית, ולכן כמו שאמרנו פה הרבה פעמים, ההוכחה לדבר הזה הוא שכל מנהיג מדינה שמגיע מחוץ לארץ למדינת ישראל ומנסים לשכנע אותו למה צריך מדינת ישראל בעולם, לאן לוקחים אותו? אמרנו יד ושם,
מה אומרים בזה? מקלט בטוח, מקלט לילה, הישרדות. תראה מה קרה כשלא הייתה מדינה ליהודים, זה לא יקרה שוב. אם כן, שלב ראשון, האומה, כמו התינוק ילד קטן, עסוקה בשאלות ההכרח והקיום הביטחוני, הכלכלי וכו'. ב' בשלב הראשון של האומה היא מחכה עמים אחרים. הייתי בשבת באיזשהו מקום, בכניסה לאותו מקום דגל ישראל, דגל ארצות הברית. שאלתי זה שעמד בכניסה, מה קשור פה דגל ארצות הברית? שאלה הכי פשוטה, למה זה פה? מה, אתה חי באמריקה? אתה רוצה לחכות את אמריקה? אתה אומר תודה לאמריקה? מה? תגיד תודה, מה זה קשור לדגל? זה הדגל שלך, בזה אתה דוגל. אנחנו מבולבלים לגמרי על כל הראש. אז בשלב הראשון של הגאולה, א', הכרחיות קיומית, אפשר להבין את זה אחרי השואה, אחרי גלות 2000 שנות בתקברות, וב' חקיינות, עם ישראל מנסה לחכות אמריקה, אירופה וכו'. יפה. אבל יגיע שלב שני, על כוחך אתה גדל, שהוא השלב של שאלת המשמעות. קרי, האם עם ישראל, האם מדינת ישראל היא א', ציונות חילונית, היא מדינת כל אזרחיה, היא מדינת כל חתוליה, או ממלכת כהנים וגוי קדוש? מהי המדינה הזאת? שאלה של משמעות. ב', ממה שאתה שואל את שאלת המשמעות של מי הוא עם ישראל ומהי מדינתו, זה שונה ממה הם העמים האחרים ומה המשמעות של מדינותיהם. אתה כבר לא חקיין, אתה מחפש את העצמיות שלך. עכשיו יבוא הילד הזה או הילד המתבגר יגיד, תשמע, גיל ההתבגרות קשה לי, רוצה לחזור לילדות. אני אומר זה בשפה מצחיקה, תינוק בוכה, אין לנו כוח כהורים לשמוע אותו בוכה, מה נעשה? שמים לו מוצץ, דוחפים לו מוצץ. אחי, מה אתה לא מבין שזה שהוא בוכה יש לו סיבה? הוא רעב, הוא צריך להחלפת חיתון, הוא מחפש אולי חיבוק, יוצאת לו שנש, לו כאבי מאיים. תתייחס, מה אתה תוקע לו מוצץ? זה שתקעת לו מוצץ זה לא יפתור את הבעיה, זה רק יחריף את הבעיה, כי כרגע כואב לו משהו, הוא צריך טיפול במה שכואב לו. אז כמו שיש שלב ההתפתחות של האומה על כוח, של היחיד הכוחת הגדל, כך יש שלב התפתחות של האומה על כוחת הגדל. מדינת ישראל בשנים האחרונות ובפרט בחודשים האחרונים, הקדוש ברוך הוא סובב עלינו שנה חדשה, שנת אלפים תשפ"ג, שהיא שנה שמחדדת מאוד את על כוחת הגדל. א', מי אנחנו, ב', מה מדינתנו, מה מגמתנו, האם ככל הגויים בית ישראל או עם ישראל זה משהו אחר. ולבירור הזה אי אפשר לתקוע מוצץ ואי אפשר להחזיר את זה לאחור, מה שקוראים היום מכנה משותף נמוך. הבירור הזה, הרכבת יצאה מהתחנה, וברוך השם שיצאה מהתחנה אחרי 75 שנות מדינה ולא אחרי 200 שנות מדינה. ואתם, אנחנו היושבים בבתי המדרש שיודעים את התהליך של גיל ההתבגרות הזה ומה המשמעות שלו ומה המטרות והמגמות שלו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, באי אלפים תשפ"ד בשנה הבאה, כנראה שמוטלת עלינו אחריות רצינית ביותר. כשאנחנו אמרנו מקודם שזה יום הדין, האם אנחנו חיילים למשימות המיוחדות של השנה הבאה, זה לא סתם להיות שופר, להוסיף עוד 5 דקות פה בבית מדרש, זה האם כל אחד מאיתנו כשהוא מצמיח את עצמו בשנה הבאה בעזרת השם, החל מאלף אלול הזה, הוא אומר אני חייל למשימות של הדור הזה, של התקופה הזאת, לא רק למשימות הכלליות והפרטיות הרגילות. ואנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת, מאוד חשובה, מאוד הכרחית, מאוד קשה, כי זה טיפול שורש. עכשיו אי אפשר לתקוע את המוצץ ולמצוא את המכנה המשותף שהיה פעם, נגמר, זהו, נגמר. וזה כואב, כי אז אומרים לך פתאום אתה לא אח שלי, ואומרים לך פתאום לוקחים את הכסף לחוץ לארץ ולא מתנדבים, מקף סרבני וכו'. זאת התקופה. אי אלפים תפשין פי ג' זה התעורר, אי אלפים תפשין פי ד' כנראה זה הולך להופיע במלוא תוקחו. ואתם בישיבה הזאת פה, כל אחד מאיתנו בישיבה שהוא נמצא, הוא צריך לבנות בתוכו עומק פנימי, תודעה מסודרת, מדויקת כמה שאפשר, ביטחון עצמי, זקיפות קומה רוחנית ולאומית,
ומהמקום הזה להגיע לשנת אלפים תשעים פדר, לא רק ברמה הפרטית, גם ברמה בעזרת השם הציבורית, כל אחד בזמנו, ביתו בזמנו. כרגע אתם צריכים לבנות את עצמכם, לבנות את עצמכם כמו שצריך, ואחרי זה בעזרת השם תהיו ברכה לעם ישראל. אמן. ברוכים תהיו, זמן טוב, בהצלחה. אז אם כן, מה המסקנה של השיעור הזה? שנזכה להיות מה? חיילים, בסדר? בישיבה, כן? אחרי זה במקומות נוספים. שלכוח.